אישה כי תזריע וינדה זכר. אומר הנציב, כי תזריע מיותר. זאת אומרת, מה הכוונה? אפשר היה לכתוב, דבר אל בני ישראל אמור, אישה כי תילד זכר ותמה שבעת ימים, כי מי נידת בוטה תטמא. למה? מה התורה כותבת אישה כי תזריע וילדה זכר? ויש דרשות כידוע, חז"ל דורשים איש מזריע תחילה יולדת נקבה, אישה מזריע תחילה יולדת זכר. יש כמה דרשות על המילה תזריע שלכאורה היא מיותרת. אמנם יש להוסיף על פי האגדה בנידה דף למד א', תניה, כתוב בברייתא, היה רבי מאיר אומר, מפני מה אמרה תורה נידה לשבעה? זאת אומרת, מפני מה אמרה תורה נידה לשבעה? זאת למה התורה קבעה שכשאישה נידה היא אסורה על בעלה מדין תורה? מדין תורה היא אסורה על בעלה שבעה ימים, כן? אחרי היום השביעי מדין תורה היא יכולה לטבול, היא נקייה, כן? היא כבר נקייה, היא יכולה לטבול והיא
טהורה. זה לא שבע ימים נקיים, זה שבע ימים.
לא, אני אומר,
עד היום נקייה.
כן, אם ביום השביעי היא בודקת לפני שקיעת החמה והיא רואה שהיא נקייה, אפילו היא ראתה כל השבוע,
כן.
אז היא, מדין תורה היא תובלת והיא מותרת לבעלה, כן. כן? אז היה רבי מאיר אומר, מפני מה אמרה תורה נידה לשבעה? מפני שרגיל בה וקץ בה. אמרה תורה תת 107 ימים כדי שתהיה חביבה על בעלה כשעת כניסתה לחופה. זאת אומרת, התורה אומרת כך, כיוון שהוא רגיל בה, אז ההפך, זה גורם לו לקוץ בה. אז אמרה, זאת אומרת, זה מין משחק כזה. זאת אומרת, כדי שבעלה יחבב אותה, אז אומרים לה תתרחקי ממנו במשך זמן מסוים, כדי שכתוצאה מזה הוא ירצה, תוכלי להתקרב אליו מחדש, כן? מפני שרגיל בה וקץ בה, אמרה תורה תת 107 ימים כדי שתהיה חביבה על בעלה כשעת כניסתה לחופה. ולמדו זה עתה ממקרא זה. מה, איך לומדים מה, 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 לומדים את ה, את ה, את ה, את ה, את, את, את הטעם הזה שכתוב בברייתא, לומדו מהפסוק הזה. איך למדו? שהפסוק הקדים, כתוב בפסוק, ותמאה, כתוב אישה כי תזריע וילדה זכר ותמאה שבעת ימים. שהפסוק הקדים דמשומח היא התמאה באשר כי תזריע, והיינו מעוברת ומסולקת מדמים ומותרת לבעלה. משום מה הכי נתן הכתוב לה שבעת ימי יולדת. אתם מבינים? הוא אומר ככה, עובד פה אותו עיקרון. מה העיקרון? העיקרון הוא שכתוצאה מזה שהיא מותרת לבעלה, בעלה קץ בה. אז אמרה תורה, נעשה שהיא תהיה רחוקה כדי שבעלה היא תתחבב לחדש על בעלה. אומר, אישה מעוברת הרי היא מסולקת דמים,
כן.
אז כתוצאה מזה עלול להיות מצב של בעלה קץ בה,
כן.
אז באה התורה ואומרת, אחרי שהיא יולדת במשך שבעה ימים היא תהיה אסורה, ורק לאחר מכן פועל פה אותו עיקרון. אגם שהזמנים הם זמנים אחרים, זה לא משנה,
לא,
אבל העיקרון הוא אותו עיקרון, זה מה שהוא אומר.
למרות שההיריון זה תקופה ארוכה.
כן, כן, זה מה שאמרתי, הזמנים הם זמנים אחרים, ההיריון זה תקופה ארוכה, כן? אבל העיקרון הוא אותו עיקרון, כיוון שכתוצאה מהקרבה בזמן ההיריון עלול להיות שבעלה יקוץ בה. באה התורה ואמרה תתרחקי שבעה ימים.
למה לא חוששים שגם בתקופת ההיריון הוא יקוץ בה? למה לא חוששים?
לא, הפירוש הוא צריך סיבה מעשית. בתקופת ההיריון היא מסולקת דמים, היא באמת לא רואה, אז אין סיבה, אין אפשרות לגרום לכך שתהיה אסורה. כן? הכל פנים, ברגע שהגענו למצב כזה שאפשר לגרום לכך שהיא להרחיק אותה מבעלה, אנחנו מנצלים את התקופה הזאת ואומרים שבעה ימים תהיה רחוקה כדי שבעלה שוב יתהווה לה. כן? זה מה שהוא אומר. משום מה הכי נתן לה כתוב שבעת ימי יולדת להיות אסורה לבעלה כמו נידה. ומשום מה הכי ילד... עכשיו הוא אומר עוד דבר, מכניס פה עוד יסוד. אז עוד פעם, אז איך הוא מסביר את הפסוק? אישה כי תזריע וילדה זכר. זאת אומרת כך, העיקרון הזה של הריחוק נובע כתוצאה מהקרבה פועל באמת מגלה לנו התורה שזה זה הטעם. וזה שהתורה אמרה אישה כי תזריע וילדה זכר, המילה תזריע פה היא במקום להגיד אישה כי תהיה בהיריון, כך הוא מפרש, אישה כי תהיה בהיריון וילדה זכר ותמאה שבעת ימים, כן? אני אומר לה שהיא תתרחק קצת, כיוון שההיריון קרב אותם, אז אני אומר לה שהיא תתרחק קצת כדי לחבבה על בעלה. עכשיו הוא מכניס עוד יסוד, ומשום אחרי עם ילדה זכר שהוולד מחבבה על בעלה די בפרישה של שבעה ימים, אבל נקבה שאינה כן, הרי זה מפרישה, התורה מפרישה ממנה, אומר העובדה שאם נקבה תלד ותמה שבועיים היא כתוצאה מזה שאין פה גור, אומר כשנולד בן אז לא צריך ריחוק כל כך הרבה זמן, מדוע? משום שעצם העובדה שזה בן גורם רצון להתקרב, ובנקבה צריך יותר כדי שבעלה כביכול יתהווה לה מחדש.
אבל לא הבנתי בסוף איך הוא מסביר את המילה
תזריע. זה במקום, המילה תזריע לדעתו היא במקום להגיד תהרה, תהיה בהיריון, והנקודה שלה תהיה בהיריון היא באה לבטא את העובדה שהיא קרובה אליו במשך הזמן של ההיריון.
אם היא ילדה בטוח שהיא תזריע,
כן, אבל התורה מציינת את זה, זה בטוח, זה נכון, התורה מציינת את זה. למה התורה מציינת את זה? להגיד שבזמן ההיריון היא מסולקת דמים, אז נוצר מצב של קרבה, אבל זה עלול לגרום לכך שבעלה יקוץ בה. באה התורה ואמרה, אז בשעת הלידה יש כבר, אפשר כבר, יש גורם שאנחנו יכולים מחמתו לגרום לכך שהיא תהיה רחוקה מבעלה, אז אנחנו מנצלים את ההודעה הזאת כדי שיחזור ויתווה אליה. כן? זה כך הוא רוצה להסביר. עכשיו, כתוב כימי מידת דבותה תתמה. מה הפירוש? היינו שאסורה לבעלה גם כן, ואף על גב שעדיין לא, הוא שואל, מה זה כימי נידה דבותה? כל המפרשים שואלים.
איזה דבותה?
מה?
דבותה, מה הפירוש?
כימי נידת דבותה נטמא. דבותה, אומר רשי, תראה ברשי, לשון דבר עזב מגופה. זה פירוש אחד. פירוש שני, לשון אחר, לשון מדווה וחולי, שאין אישה רואה דם שלא תחלה ראשה ואיבריה, שלא תחלה, שראשה ואיבריה כבדים עליה. זאת אומרת, אישה שנמצאת בזמן הווסת, היא נמצאת במצב שדומה למצב של מחלה. זה לא מחלה, ההפך, זה בריאות. אבל ההרגשה שלה היא הרגשה של חולי. כן? אז זה נקרא דבותה, לשון חולי, מדווה. אז זה שני פירושים. אבל מה הוא אומר? הוא שואל שאלה. הוא שואל, התורה עוד לא הזכירה עד היום, עד הפרשה הזאת לא שמענו את כל הדין של אישה נידה שהיא אסורה לבעלה. אז התורה אומרת כימי נידת דבותה תתמה. איפה שמענו על מושג של ימי נידת דבותה? אתה מדבר על כאילו על מושג שכבר אנחנו יודעים עליו. אנחנו לא יודעים עליו, אנחנו נדע עליו בהמשך הפרשה, בפרשת מצורה. עד פרשת מצורה לא הובא בתורה דין אישה נידה, רק בפרשת מצורה. אז, 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 אז אתה מדבר על מושג שעוד לא הוזכר. זה קושי שכל המפרשים שואלים. אז מה הוא אומר?
לא, אין מידם מיוחר בתורה.
מה? כן, כן, אבל בכל זאת המפרשים שואלים, יכול להיות שיענו את מה שאתה עונה, אבל העובדה שהתורה מתייחסת למושג שעוד לא דיברה עליו, זה קושי.
לא הבנתי למה המילים כימי נידת דבותה דווקא מזכיר מושג שבר.
לא, כי אם אתה לומד פשט, תראה, לפי הפירוש השני זה פחות בעייתי. לפי הפירוש הראשון, קודם כל, איך אתה מפרש את הפסוק? כתוב כימי נידת דבותה תתמה. מה כתוב בפסוק?
כל עוד שיש לה דימום.
לא. כתוב בפסוק שהיא תמאה בדיוק כמו אישה נידה רגילה. זה הפשט הפשוט. המילה אישה דווה זה אישה נידה. אז הדין התומה של יולדת, זה גם הגמרא אומרת, דין תומת יולדת זה כדין תומת נידה. ויולדת זכר, יולדת זכר, כי מי נידה תבותה. כמו שיולדת נקבה, היא יכולה לראות טיפת דם כחרדל, והיא יכולה לראות שבעה ימים רצופים. אם בסוף היום השביעי היא נקייה, היא תובלת והיא תורה. אותו דבר, אישה שילדה זכר, מדין תורה, שוב, כל מדין תורה. מדין תורה, אישה שילדה זכר, אם, גם אם היא, בין אם היא ראתה אדם, בין אם היא לא ראתה אדם, זה לא משנה, ילדה זכר, הדין הוא שבסוף היום השביעי היא בודקת והיא תורה, היא תובלת והיא מותרת לבעלה. זה הדין. זה הדין, נכון? מדין תורה. אז הוא אומר, כי מי נידת ואותה תטמע, היינו שאסורה לבעלה גם כן. ואף על גב, הוא שואל, שעדיין לא נזכר דין נידה, מכל מקום כבר היו נהוגים להיות מרוחקים מדיבור ושאר צורכי בני אדם, כמו שכתב הרמב"ן כאן בפרשת ויצא. הרמב"ן כאן, יש רמב"ן מעניין, רמב"ן מעריך לבאר שבזמנם המציאות של הנידה היא הייתה מציאות, זאת אומרת אישה נידה באמת היא הייתה במצב של נידוי, מה שאנחנו, המילה נידה, נידוי זה ריחוק בעברית, המילה נידוי זה ריחוק, יש מושג של מנודה, מה זה מנודה? מרחיקים אותו, כן? אז אישה נידה הייתה מרוחקת, הייתה מרוחקת. הרמב"ן אומר היה לה אוהל, הרמב"ן אומר כמו שהוא מביא ראיה מרחל, כשלבן ביקש, חיפש את הטרפים, אז היא אמרה לו, כי דרך נשים לי. מה זה דרך נשים? אני עכשיו במצב של נידות. אז הרמב"ן אומר, אישה נידה, הוא מסביר את למה באמת היו מרחקים אותה, משום שהוא אומר, הוא מפרש את זה על דרך, הוא לא מסביר את זה מבחינה מדעית, אבל הוא מפרש שכל מה שהיא מסתכלת עליו, אפילו המבט שלה על דבר משפיע, יש לה השפעה עד כדי כך, לא רק מה שהיא נוגעת, מה שהיא מסתכלת, לכן היו מרחיקים אותה. כך הוא אומר, היום אנחנו גסים, אנחנו לא מספיק עדינים כדי לראות את ההשפעות שיש, כן, להרגיש, לחוש את ה... נכון, בכלל, כל מושג הטומאה הוא היום לא עובד, כי אנחנו לא נזהרים בדיני טומאה וטהרה, אבל הרמב"ן נותן לזה הסבר מציאותי, זאת אומרת, הוא אומר, הסיבה שהיו מרחיקים אותה, משום שבאמת היא הייתה פועלת, הייתה, למציאות שלה הייתה השפעה. אז
מה, בגלל שהיא... בגלל זה היא צריכה להתרחק?
כן. ההתרחקות שלה נובעת מצד זה שיש השפעה למה שהיא נוגעת או למה שהיא רואה, עד כדי כך.
טוב, מה שהיא נוגעת אני מבין, אבל מה שהיא רואה, מה
עד כדי, אפילו מה שהיא רואה.
אבל מה, של
בעיניים.
לא, אבל בהיבט של טומאה?
כן, לא. זאת אומרת, עד כדי כך זה לא משפיע. ראייה לא מתאמה. אבל נדמה לי, אם אני זוכר טוב את הרמב"ן.
באיזה ממד זה אמור...
איך זה פועל, אתה אומר? מה ההשפעה? ההשפעה רוחנית. בכוחות רוחניים.
זה גם עניין של טומאה בעצם.
נכון. אז בפועל הוא אומר, היו מרחיקים את טומאה. הנידה הייתה מתרחקת, היה עד כדי כך שהיו, היה לה אוהל נפרד, כי לכל חדר נפרד.
אצל זמנים היו המנז'נים,
אני שמעתי שגם אצל המרוקאים, המרוקאים גם כן, אישה נידה לא ישנה על המיטה הרגילה שלה, ישנה על מיטה מיוחדת.
היום זה אפור,
היום זה לא ככה. לא, אבל אני יודע, יש לי חבר שבזמנו סיפר לי, אישה נידה יש לה מיטה מיוחדת, מיטה מיוחדת. כן, אז נראה הלאה. כי מי נידה דבותה תטמע, היינו שאסורה לבעלה גם כן. אז הוא שאל, ואף על גב שעדיין לא נזכר דין הנידה, מכל מקום כבר היו נהוגים, ההנהגה עוד לפני מתן תורה, זה מה שהוא רוצה להביא ראייה. המציאות הייתה כזאת, היו יודעים להתרחק מנשים נידות, אישה נידה. אז זה מה שהוא אומר, כי מי נידה תבותה נטמע, כמו שכשהיא במצב שראיית, היא מקבלת את הווסת, אז ההתנהגות איתה היא התנהגות של הרחקה. אז אותה אומרת התורה, כי מי נידה, גם ביולדת צריכה להיות אותה הנהגה. זה מה שהוא אומר, מכל מקום כבר היו נהוגים להיות מרוחקים מדיבור ושאר צורכי בני אדם, כמו שכתב הרמב"ן כאן ופרשת ויצא. תראו למטה הוא מביא בהרחב דבר, וזהו עצם הטעם דעית בנידה שם, מפני מה אמרה תורה מילה לשמונה. התורה אומרת ביום השמיני מול בשר עולתו. אז שואלת הגמרא, למה ביום השמיני? שלא יהיו כולם שמחים ואבי ואמא. זאת אומרת, משמע מגמרא ככה, למעשה אפשר היה למול את הבן כבר ביום הראשון, ביום השני, למה מחכים עד היום השמיני? אז אומרים, אומרת הגמרא, משום שאם תמול אותו ביום הראשון אז כולם ישמחו, אבל האבא והאמא היו עצובים, משום שהאבא והאמא בהתרחקות, בריחוק, כן? אז כך אומרת הגמרא, והנה מקור הטעם למדו חז"ל מדכתיב. מה הקשר בין ההרחקה לבין דין המילה, לבין המילה ביום השמיני? אז הוא אומר, כי זה שהתורה כתבה את הדין של המילה ביום השמיני, ביום השמיני מול בשר עולתו, זה כתוב בפרשת יולדת. למה התורה כתבה את זה בפרשת יולדת? מה העניין לכתוב את זה בפרשת יולדת? אתם שומעים? ואחי פירש בתרגום יונתן, ככה תרגום יונתן מפרש את הפסוק. כתוב ביום השמיני מול בשר עולתו, אומר התרגום יונתן, וביום התמינה משתרי תשתרי. מעניין מאוד, תראו איך כתוב בפסוק. בפסוק כתוב כך, דבר על בני ישראל אמור, אישה כי תזריע וילדה זכר, ותמה שבעת ימים כי מי נידת ותה תטמע, וביום השמיני מול בשר עולתו. אז כתוב ביום השמיני מול בשר עולתו, בא תרגום יונתן ומכניס מילה נוספת, וביום התמינה תשתרי וברית גזר. אתם שומעים? תשתרי, מה זה תשתרי? מה זה תשתרי? ביום השמיני היא תחזור להיות מותרת, ואז ברית גזר, אז גוזרים את, אז גוזרים את העולה, אז גוזרים את העולה. אתם שומעים? אז הפירוש הוא, התרגום יונתן הכניס את הדרשה של חז"ל לתוך הפסוק. התורה אומרת תבע שבעת ימים, באה התורה ואומרת ביום השמיני ימול, אבל חסר פה מילה, ביום השמיני חוזרת להיות מותרת לבעלה, ואז מקיימים את מצוות המילה. מה הדגש? כיוון שמה אתה רוצה לקיים קודם? זה לא הוגן, לא הוגן, כמו שהגמרא אומרת שכולם יהיו שמחים ואבי ואמו עצובים. אבל עדיין קשה, הוא שואל, המילה לשמונה היה מימות אברהם אבינו, שלא היה עדיין טומאת יולדת, ומכל מקום היה מצוות מילה בשמיני. אלא שצריך לומר, כמו שכתבתי קודם, שגם אז, עוד לפני שהתורה ניתנה, היו רחוקים זה מזה איזה ימים אחרי הלידה, והיינו נכתיב כי מי נידת ותה, לשון כאב, אמרנו חולי מדווה, דעל פי רוב ואת הווסת שהוא נידות יש לה כאב ברחם ואינה מקבלת תשמיש ברצון, וזה גורם הרחקה. ומשום מה הכי כתוב ביחזקאל, טומאת הנידה אנו בך, הרי דמקרי עינוי, משום שהוא שלא ברצון. ועד הכתיב שם, ואיש את אחותו בת אביו אינה בך, הרי פירושו שהיא בת אביו ולא בת אמו, והוא שונאה, כמו שכתבתי בספר בראשית למד זין חף זין, שאחווה מן האם קרוב לאהבה יותר מאחווה מן האב, ומשום כך היא עינה אותה באונס. וחשיב הנביא שתי עבירות, איסור אחותו ואיסור מהנס, ולעניין נידה שסתם ביאה הוא שלא ברצון, מרומז להלן תתוו בפרק תתוו, כמו שכתבתי שם, מקרא למד ג'. טוב, הכל פנים, העיקרון שהוא רוצה שהוא לימד זה העיקרון הזה, מה שכתוב כי מי נידת ואותה תטמע. הכוונה היא השאלה שהמפרשים שואלים, איפה נפגשנו עם המושג נידה לפני כן? התשובה היא, לא נפגשנו, התורה עוד לא אמרה שנידה אסורה, אבל המציאות היא הייתה המציאות היא ידועה. כן. הלאה.
השמחה הזאת שהוא מדבר, זה מראה כאילו על, כאילו אם אין קשר ביניהם, אז הם לא מגיעים לשלמות.
זה לא שמחה שלמה.
זאת אומרת,
שלא יהיו אביו ואמו, כל הציבור שמחים, ואביו ואמו עצבים.
כמו שראינו במערה, כאילו שהשמחה שייכת לתמות.
כן. כתוב אחר כך, ושלושים יום ושלושת ימים תישב בדמי טהרה. תישב בדמי טהרה. אחרי זה כתוב, ואם נקבה תלד, ותמה שבועיים כנידתה, ושישים יום וששת ימים תישב על דמי טהרה. מה זה על דמי טהרה? פירוש. מה זה על דמי טהרה? אז אומר הנציב, פירוש על דינים ועזרות של דמי טהרה. הפירוש הוא ככה, יש הרי דם טמא ויש דם טהור. דם טמא זה כמו שאמרנו, אישה שיולדת זכר שבוע כי מי נידת ותה תטמא, אז הדם הוא טמא בתוך השבוע. אותו דבר, יולדת נקבה שבועיים, אחרי זה מדין תורה ביולדת זכר 33 ימים, אם היא רואה דם, אז הדם הוא דם טהור. כן? אדם הוא דם טהור.
מהתורה
הוא דם טהור.
לא מדרבנן.
מדרבנן, אז לא, אז למעשה אנחנו היום נוהגים שגם אם היא רואה ב-33 ימים או ב-66 ימים ביולדת נקבה, אנחנו מתייחסים על זה כאל דם טמא. אבל מדין תורה זה דם טהור. מדין תורה זה דם טהור. ההנהגה שלנו היא כזאת, אבל מדין תורה זה דם טהור. אז מה אתה אומר?
כי השמחה שברית שלנו לא שלמה.
לא שלמה, נכון. אחרי החומרות שאנחנו נוהגים, אז באמת אין הכי נמי. יוצא שאחרי זה, כן, ההנהגה שלנו היום היא באמת לפי חז"ל, זאת אומרת, הרי רואים שחז"ל אמרו שהסיבה שבגללה מלים בשמיני זה כדי שלא יהיו כל הקהל שמחים ואביו ואמו עצבים. אז למה יעשה היום? זה ככה. כן, נכון. אלא אם כן אומר,
זה לא בגלל החומרה.
מה? בגלל החומרה.
זה גם בגלל
שאתה
אין בימינו אישה שמולידה.
רק אם נגיד שהיום גם המציאות השתנתה, דהיינו שאישה יולדת רואה דם יותר מאשר שבוע.
כמובן שהוא, אז זה לא בגלל החומרה, בגלל הטבע השתנה
בזמנה. בדיוק, הטבע השתנה.
ובימינו אין מציאות כזאת שאישה לא רואה דם אחרי שבוע של
כתוב,
אלא אם כן אולי
כתוב דם טהרה.
כן.
כי הדם הוא טהור.
רק
זה אומר, גם זה היה, אבל לא אומר, זה מהדם כמו נדם.
אני אגיד לכם, זה תלוי. זה תלוי במחלוקת. יש מחלוקת בגמרא, אם אישה יולדת, למשל, ראתה יותר מאשר שבעה ימים דם. היא ראתה תשעה ימים.
אחרי לידה.
אני מדבר אחרי לידה שילדה זכר. במקום לראות שבעה ימים, היא ראתה תשעה ימים. אז עכשיו, מה הדין של אדם שהיא ראתה ביום השמיני והתשיעי? לכאורה, זה דם טהור, אבל כן. זה קשור במחלוקת של מחלוקת המוראים. אם יש ביטוי בגמרא, ואנחנו פוסקים ככה להלכה, שלמעשה מעיין אחד הוא. כך אומר רב, התורה תימתו והתורה תיארתו. זאת אומרת, ויש דעה שאומרת, לא, שני מעיינות הם. נסתם הפתוח ונפתח הסגור. מה הכוונה? זאת אומרת, השאלה היא, כשהתורה אומרת ש-33 ימים שאחרי השבוע הראשון זה טהור, מה הכוונה? למעשה זה אותו דם. אלא זה גזירת הכתוב שעד שבעה ימים הוא טמא, מאחרי השבעה ימים, כן, הוא טהור. זה אותו דם. בגמרא זה נקרא אותו מעיין אחד הוא. זה אותו מקור שמוציא את הדם. זה דעה אחת. הרי יש דעה בגמרא שאומרת לא, שני מעיינות הם. זאת אומרת, זה שהתורה אומרת דם טהור, שיש מושג של דם טהור, זה כביכול מקור אחר, זה לא אותו מקור. אז כדי שאנחנו נדע שזה מקור אחר, לפי הדעה הזאת, קודם כל היא צריכה להפסיק לראות. רק אם היא במצב שהיא הפסיקה לראות דם, נניח היא הפסיקה לראות דם ביום השביעי,
וטבלה,
אחרי כן היא עוד פעם רואה, אז אני אומר, זה מעיין אחר. אבל אם היא לא הפסיקה, למשל נמשך הראייה עד היום השמיני, עד היום התשיעי, עד היום העשירי, אז לפי הדעה הזאת, אז גם ביום השמיני היא תהיה טמאה, וגם ביום התשיעי לא יכולה, כן, כיוון שאני עדיין אומר, המעיין עוד לא נסגר.
זה
אותו דם, כן? זה מחלוקת. זה מחלוקת.
בסדר, יש גם באמת עכשיו בביולוגיה, אולי יש גם רואים במהות שאדם משתנה, יכול להיות.
אני לא יודע, אני אומר בלשון של הגמרא זה ככה כתוב. מעיין אחד הוא, שני מעיינות הם. נסגר הטמא ונפתח הטהור. זה הלשון של הגמרא. וכן להפך, המחלוקת היא כפולה. גם אחרי שעברו 33 ימים, אז עכשיו אם היא תראה אחרי 33 ימים היא תמאה,
כן.
אז גם כן זו אותה מחלוקת, כן. לפי רב שסובר מעיין אחד הוא, אז אותו דם קודם, היא ראתה קודם, הדם הוא טהור, היא ראתה יום אחרי כן, כבר זה תמה. אחרי שעברו 40 יום ללידה, אם היא רואה זה תמה. לפי הדעה השנייה זה להפך, אם כבר אתה קבעת שהדם שהיא ראתה זה דם טהור, אז כדי שאנחנו נגיד שעכשיו היא תמאה מחדש אחרי שבוע 40 יום, צריך להיסגר המעיין ההוא ולהיפתח מעיין חדש. אותו עיקרון, כן? הלאה. אז עוד פעם כתוב בפסוק A, ואם נקבה תלד ותמה שבועיים כנידתה ושישים יום וששת ימים תישב על, מה זה הביטוי תישב על דמי טהרה? מה זה ביטוי, הביטוי תישב על דמי טהרה? אז אומר הנסיב כך, מה זה דמי טהרה? פירוש על דינים ועזרות של דמי טהרה. זאת אומרת, יש מצד אחד הדם הזה הוא דם טהור, אבל מצד שני היא לא יכולה להיכנס לבית המקדש. זאת אומרת, היא מותרת לבעלה והדם הוא טהור, אבל עד שהיא לא תביא קורבן, את הקורבנות של יולדת, היא לא יכולה לאכול בקודשים.
היא פוזלת את התחומה? לא.
לא. לא, יש לה דין, הגמרא אומרת, יש לה דין, לא, תרומה היא תפסול. יש לה דין, הלשון של הגמרא, תבולת יום ארוך. זאת אומרת, מה פירוש תבולת יום ארוך? אני אסביר. אדם למשל תמה, אדם נגע בשרץ, בשרץ תמה, אז הוא נטמא. עכשיו, כדי להתאר, מה הוא צריך לעשות? הוא צריך לטבול, וצריך שיעבור ערב שמש, שקיעת השמש. עכשיו, אצל האישה הזאת, אני אומר, גם אם שקע השמש אחרי התפילה שלה, זה לא יעזור לה. מתי שקיעת השמש תגרום לכך שהיא תהפך להיות תאורה ותהיה מותרת בתרומה, לדוגמה? רק אחרי שיעברו, למשל, אם ילדה זכר, יעבור היום ה-30, היא תיכנס ליום, יעברו 40 יום. כן. אז, ביום ה-40, בשקיעת החמה, אז היא נחשבת אחרי ערב שמש והיא מותרת בתרומה, אבל קודם שיעבור היום ה-40, השקיעה של היום ה-40 היא עדיין נחשבת תבול יום. זאת אומרת, אתה מבין? זאת אומרת, היא נקראת תבולת יום ארוך. היום זאת אומרת, כביכול יש יום ארוך שאנחנו צריכים לחכות מתי יהיה הערב שמש שלה, רק ביום ה-40 אם היא ילדה זכר, או ביום ה-80 אם היא ילדה נקבה. זה מה שהנציב אומר. מה זה תשב על דמי טהרה? פירוש על דינים ועזרות של דמי טהרה, היינו בכל קודש לא תיגע, וגומר, ומשום מה הכי כתוב כאן על דמי טהרה, הוא מדייק, מקודם היה כתוב ושלושים, ביולדת זכר כתוב ושלושים יום ושלושת ימים תשב בדמי טהרה, כאן כתוב על דמי טהרה. מה השינוי? זה דיוק בלשון, מה השינוי? אז הוא אומר, משום מה כתיב כאן על דמי טהרה, ולאל כתיב תשב בדמי טהרה, משום שלאל עוד לא נזכר דיני דם תואר, וכאן שנזכר בזכר, על כן כתיב בנקבה שתשב על דינים שכבר נזכר בלידת זכר. רגע, איך עוד פעם? כתוב ככה, ושלושים יום ושלושת ימים תשב בדמי טהרה, בכל קודש לא תגעה ואל המקדש לא תבוא. זאת אומרת, כל עוד לא כתבת את הדינים המיוחדים שבכל קודש לא תיגע ואל המקדש לא תבוא, אתה אומר בדמי טהרה, אבל בנקבה אתה כבר הזכרת את הדינים המיוחדים לדמי טהרה, אז אומרת התורה תישב על אותם דינים שהזכרתי קודם על דמי טהרה. הלאה. עכשיו כתוב, ובמלות ימי טהרה לבן או לבת תביא כבש בין שנתו לעולה ובין יונה אותו לחטאת, כן? אז אומר הנציב, כבש בין שנתו. מה זה בין שנתו? תגיד, בין שנה. מה זה כבש בין שנתו? כתוב בין שנתו. קודם כל, בתרגום לעברית, הפירוש המילה בעברית, בין שנתו, הכוונה היא בין השנה שלו.
בין השנה של הבן?
בין השנה, כתוב, אתה אומר בין שנתו, מה זה בין שנתו? בעברית שנתו זה השנה שלו, זה ייחוס. מילת שייכות. אני אומר, חולצתו, מכנסיו, שנתו, השנה שלו. כן? מה הכוונה השנה שלו? מה, יש שנה שהיא לא שלו, יש שנה שלו? מה הכוונה? אז חז"ל דורשים, ידוע הדרש בערכים, בין שנתו שלו ולא של מניין העולם. זאת אומרת כך, אני אתן דוגמה. למשל, כשאתה מונה שנים של עורלה, אז למשל, אם נתת את העץ בתמוז, שנה ראשונה בראש השנה נסתיימה שנה, נכון? ראש השנה נגמרה שנה, אז רואים ששנה לא צריכה להיות שנה מעת לעת. או זה החידוש, החז"ל דורשים בין שנתו שלו ולא של מניין עולם. זאת אומרת, הייתי יכול לחשוב שהמושג, כן, המושג שנה יהיה תלוי בראש השנה. זאת אומרת, אם הכבש הזה נניח נולד בתמוז, אז בראש השנה הוא כבר נחשב בין שנה. אם היה כתוב בין שנה, הייתי אומר בראש שנה נחשב בין שנה. באה התורה ואומרת לו, תביא כבש בין שנתו לעולה, שנה שלו. מה שקובע את הגיל, השנה שאני מדבר עליה, זה שנה שלו. הוא נולד בתמוז, זאת אומרת שהשנה שלו היא עד תמוז הבא. עד תמוז הבא.
בשביל הקרבן בסדר זה לוקח.
מה?
בשביל הקרבן בסדר.
רגע, 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 רגע. אז עכשיו תראו, אני אקרא את זה לפנים. ידוע הדרש במסכת ערכים, בין שנתו שלו ולא של מניין העולם. וכבר הקשו התוספות שם בדף י"ח, למה לקרא? למה צריך פסוק תביא כבש בין שנתו לעולה, דהיינו בין השנה שלו ולא של מניין העולם? הרי טיפוקלי מתמידים ומוספים של ראש השנה. זאת אומרת, יש לי הוכחה מהדין שהתורה אמרה שצריך להביא קורבן תמיד וקורבן מוסף בראש השנה, וגם שם כתוב בין שנה. אז הוא אומר, והנה אם השנה של מניין העולם לא משכחת תמידין ומוספים. אתם שומעים? הנה אם השנה של מניין העולם, נראה מה כתוב שם. כתוב שם כך, כתוב כתוב בחודש השביעי נקרא קודש יהיה לכם, ועשיתם עולה לריח נכרח להשם, כבשים בני שנה שבעה תמימים. אז כתוב בני שנה. אז שואלת הגמרא, אז שואלים התוספות, מה פירוש בני שנה? תסביר לי את המילה בני שנה. אם תגיד שהכוונה היא שנה למניין עולם, שנה למניין עולם, אז אומרים התוספות, אז הפירוש, מתי אתה מביא כבש? נגיד ככה, יש שני דינים שצריך לדעת. דין אחד, התורה אומרת מיום השמיני והלאה פרשת אמור. ברגע שכבש נולד או בהמה נולדה, אתה לא יכול להביא אותה קורבן. מיום השמיני והלאה ירצה לקורבן של השם, אתה צריך להמתין שבעה ימים. רק ביום השמיני אפשר להקריב אותו, לפני זה אי אפשר להקריב. זאת אומרת, קורבן לא קשר להקרבה כשהוא נמצא בתוך שבעת ימי הלידה שלו.
לפי הבית שנה פה זה אומר,
אז הוא אומר, אז תסביר לי את הפסוק. כתוב כבשים בני שנה שבעה תמימים, אם הם נולדו לפני, אם הם נולדו לפני ראש השנה, אז מתי הם נולדו? אם הם נולדו, הרי אם אתה מונה למניין עולם, אז ממילא הם כבר לא בני שנה. זאת אומרת, כבר עברה השנה. אם אני נסביר עוד דבר, כשאתה אומר בני שנה, מה הכוונה? הכוונה שעברה שנה או שהוא בתוך השנה? אם נגיד שהכוונה היא בן שנה, הכוונה היא בתוך השנה הראשונה ללידתו, אז לא יכול להיות. לא יכול להיות. התוספות שואלים, מה הכוונה בני שנה? התוספות מבינים, בני שנה הכוונה בתוך שנה ללידה, בתוך השנה הראשונה ללידה. אז אומרים התוספות, זה לא יכול להיות למניין עולם, כי אם תגיד למניין עולם, אז אם הוא נולד לפני ראש השנה, בראש השנה כבר עברה שנה, אז הוא כבר לא בתוך שנתו.
אבל הוא אסור.
מה?
הוא אסור.
כן?
אסור בגלל...
מה? אז לא, לא, אז הנה, אני אקרא את ה... אני אקרא, הנה הוא מביא, הוא מביא את הקושייה של תוספות. הוא כבר אישו תוספות שם דף י"ח, למה נקרא? למה צריך להגיד בן שנתו? את חז"ל דורשים שנתו שלו ולא של מניין עולם, אז שואלים תוספות למה צריך פסוק? טיפו כלי מתמידים ומוספים, אם התורה אמרה, בקורבנות ראש השנה, כבשים בני שנה שבעה תמינים יהיו לכם, אז בני שנה, תסביר לי מה זה בני שנה. הנה מה שנה של מניין עולם, לא משכחת תמידים ומוספים בתוך שנה, דמי שנולד לפני ראש השנה עברה שנתו. אלא מה תגיד? שמדובר על כבש תלה שנולד בראש השנה עצמו. אז הוא אומר לא ייתכן, הוא באמת בתוך שנה, אבל, אבל, אבל אותו אתה אסור לך להקריב, כי הרי הוא עדיין לא עברו עליו שבעה ימים. מזה, מהקושייה הזאת, העלו בדף למד א', דלא צריך אלא לשעות של מעט לעט. ומזה העלו שבכל דו, זאת אומרת, אז מה, אז אתה זאת שאל קושייה, למה צריך פסוק להגיד כבש בן, תביא כבש בן שנתו, וחז"ל דורשים שנתו שלו ולא של מניין עולם? הרי לכאורה זה ולא של מניין עולם אתה יודע מהקורבנות של ראש השנה. אלא מה? אמרו תוספות צריך לומר בן שנתו, הכוונה שמה שקובע, צריך את הפסוק להגיד שמה שקובע זה לא רק התאריך אלא אפילו השעה. זאת אומרת, נניח אם הוא נולד בצהריים, אז זה ברור שהשנה תהיה שנה, זאת אומרת מיום ליום, אבל הייתי חושב אולי כבר בבוקר אפשר להקריב אותו. זאת אומרת, מתי יוצאת השנה? ברגע שנכנס אותו יום כבר יצאה השנה. אומר לא, מעט לעט, מעט לעט, מאותה שעה עד אותה שעה הוא עדיין בתוך שנתו, מאותה שעה עד אותה שעה הוא עדיין בתוך שנתו. אז הוא אומר, ומזה אלו שמכל דוכתה דתנן שהם בשנים שלהם, לא, רגע, ומזה אלו בדף למד א' שלא צריך אלא לשעות של מעט לעט, ומזה אלו שבכל דוכתה דתנן שהם בשנים שלהם אינם מעט לעט משעה לשעה, אינם מעט לעט משעה לשעה. זאת אומרת, רק במקום שהתורה אמרה, הדגישה בין שנתו, הכוונה מעט לעט, אבל במקום שהתורה לא הדגישה, אז באמת לא צריך מעט לעט, אבל צריך שבאמת יהיה מיום ליום. זאת אומרת, לא שנה של מניין עולם, כן? אז הוא אומר, מזה אלו שבכל מקום דתנן שהם בשנים שלהם אינה מעט לעת משעה לשעה, אבל באמת לא. אז אומר הנציב, לי לא קשה, הקושייה לא מתחילה, שהרי בתמידים ומוספים באמת לא כתוב רמז על זה שהפירוש בין שנה הוא בשנה שלו ולא של מניין עולם. זאת אומרת, מה התוספות שואלים? התוספות שואלים מה צריך פסוק שנתו שלו ולא של מניין עולם, הרי מהקורבנות של ראש השנה אתה רואה שמורחים להגיד שזה שנה שלו ולא של מניין עולם, אחרת אין לך פשט בפסוק. אז אומר הנציב, מי אמר לך? אני באמת אפרש שרק במקום שכתוב שנתו זה שנה שלו ולא של מניין עולם, אבל במקום שלא כתוב שנתו באמת יכול להיות שזה השנה נקבעת לפי מניין העולם. אלא מה? אתה עושה עליהם קשה. אם תגיד לפי מניין העולם, אז איך תסביר את הקורבנות של ראש השנה? אתה לא יכול להגיד לפי מניין העולם. אז הוא אומר, אבל באמת לא קשה מידי, שהרי בתמידים ומוספים באמת לא כתוב רמז על זה שפירוש בין שנה הוא בשנה שלו ולא של מניין עולם, רק ביולדת ובכבש העומר הוא שפירש הכתוב בין שנתו, והיינו משום שבתמידים ומוספים באמת היינו יודעים בלא זה, הוא כקושיית תוספות. זאת אומרת, הוא אומר בתמידים ומוספים שכתוב בני שנה, אני יודע שבאמת הכוונה היא לא שנה של מניין עולם אלא שנה שלו, לא בגלל הפסוק שלנו, אלא כמו מההוכחה של תוספות, מההוכחה של תוספות מורחים לפרש שכשהתורה אומרת כבש בין שבעה כבשים תמימים בני שנה, הכוונה היא שנה שלהם ולא של מניין עולם, אחרת אין דרך להסביר פשט הפסוק. ועד רבה, בזה נתיישב השלא חשה כתוב לפרש משמעות בין שנה אם בתוך שנה ראשונה. זאת אומרת הוא אומר לפי זה אני מיישב לי קושייה אחרת, כי אני שואל את עצמי שאלה כמו ששאלתי קודם, מה הכוונה בין שנה? כבשים בני שנה, הכוונה עברה להם. כשאנחנו אומרים הילד הזה הוא בן שנה, מה אנחנו מתכוונים לומר? עברה עליו שנה. כשאתה לא, אתה לא מתכוון לומר שהוא בתוך השנה הראשונה, כן? כשאתה אומר הילד הזה הוא בן שנה, אתה מתכוון לומר שכבר עברה עליו שנה. אז הוא אומר באמת יש מקום לשאול, בכל מקום שהתורה אומרת כבשים בני שנה, למה הכוונה? הכוונה שהם בתוך השנה, או הכוונה שכבר עברה עליהם שנה? אז הוא אומר בזה אני יישב לך. איך אני יישב? הנה, ועד רבה בזה נתיישב אה שלא חשה כתוב לפרש משמעות בין שנה אם בתוך שנה ראשונה, או להפך פירוש בין שנה שתהיה דווקא עברה עליו שנה. הוא כבר העיר על זה הרב אבן עזרא כאן וכתב ש... אז אבן עזרא שאל מאיפה יודעים למה הכוונה, אז אומר אבן עזרא אינו אלא קבלה, שהפירוש אם כתוב כבשים בני שנה הכוונה בתוך, שנה, בתוך השנה. אבל לדברנו למדנו כל זה מדיוק המקרא, שכך פירושו שאם היה הפירוש לאחר שעברה עליו שנה, אם כן הוצרכנו לבאר גם בתמידים ומוספים שיהיו בשנה שלהם ולא של מניין עולם, כמו שפירש הכתוב כאן ובעומר. זאת אומרת הוא אומר ככה, תמידים ומוספים אנחנו אומרים שהכוונה היא מה שהתורה אמרה בני, כבשים בני שנה, כמו שתוספות שאלו מורחים לומר שהכוונה היא לא למניין עולם אלא למניין שלהם. עכשיו הוא אומר אז ממילא אני כבר יודע שזה לא רק שזה לא למניין עולם אלא לשנה שלהם, אני יודע שהכוונה היא שהם בתוך השנה שלהם, בתוך השנה, כן. ולא שכבר עברה שנה. למה? כי אם כבר עברה, אם באמת התורה מתכוונת לומר שכבשים בני שנה שבעה תמימים, הכוונה שעברה עליהם שנה, אז התורה הייתה צריכה להגיד, התורה הייתה צריכה לפרש. אם התורה לא מפרשת, אז אני אומר שמה שכתוב בתוך שכבשים בני שנה שבעה תמימים, הכוונה היא שבתוך השנה הראשונה שלהם, לא של מניין עולם אלא שלהם.
עכשיו הוא זה אומר בשביל פסח אין בעיה למסור כבש קטן שיק ולאכול במשפחה.
כן, כן, נכון. אז הוא אומר אם היה פירוש לאחר שעברה עליו שנה, אם כן הוצרכנו לבאר גם בתמידים ומוספים שיהיו בשנה שלהם ולא שמניין עולם, וכמו שפירש הכתוב כאן ובעומר, ולאל פרק ת' בחנוכת המשכן שכתוב ואבל עגל וחבס בני שנה תמימים לעולה, גם כן ביארנו מדיוק הלשון שבא ללמדנו שיהיו בני שנתם ולא שמניין עולם, וכן בפסח ביארנו בספר שמות אותו דבר. ואם כן עמי לא נזכר הרמז הזה גם בתמידים ומוספים אלא על כוח משמעות בני שנה ובתוך שנה דווקא, ומשום מה חיניחה בתמידים ומוספים לא נצרכנו ללמד דמייר בשנה שלהם ולא שמניין עולם, כמו שהבאנו, כמו שהתוספות שאלו. כן, עכשיו כתוב, עכשיו הוא אומר עוד נקודה, כתוב במלות ימי טהרה תביא כבש בין שנתו לעולה ובין יונה אותור לחטאת. כתוב בין יונה אותור. אז הוא שואל בכל מקום בתורה הקדימה כתוב תורים לבני יונה, כאן התורה אומרת בין יונה אותור לחטאת, למה? אז הוא אומר קודם כל תדע לך, זה שהתורה הקדימה תורים לבני יונה משום שתורים יותר חשובים, רק בחטאת לחוד עדיף בן יונה. למה בן יונה עדיף בחטאת לחוד? שאינו מהודר כל כך. זאת אומרת לקורבן חטאת, אז הוא אומר עדיף בן יונה בגלל שהוא לא מהודר. ועיין עוד בסמוך מקרא חטא, וזהו פשט הדקרא, זהו פשט הפסוק. אבל דעת חז"ל ידוע ובמשנה דקריטות פרק ו כתוב רבי שמעון אומר בא ללמד ששניהם שקולים. זאת אומרת רבי שמעון אומר להפך, אם התורה בכל מקום מקדימה תורים מבני יונה ובמקום אחד באה התורה ואומרת בן יונה אותור, התורה רומזת לך שאין עדיפות מאחד על השני. הנציב אומר זה לא הפשט, הפשט, זה דרש, אבל זה לא הפשט. הפשט הפשוט הוא אומר שבאמת תורים תמיד קודמים לבני יונה. למה? כי הם חשובים יותר. התורים יותר גדולים. היונים הם קטנות. התורים יותר גדולים. אז החשוב יותר זה התורים. אבל בחטאת, שם זה קורבן שבא לכפרה, אז הוא אומר, מעניין, הוא אומר, שם לא אכפת לי שהיונה שהיא פחות חשובה תהיה קודמת. זה מה שהוא אומר. בכל מקום הקדים הכתוב תורים לבני יונה משום דחשי ויותר, ורק בחטאת לחוד עדיף בן יונה שאינו מעודר כל כך. ואין עוד בסמוך מקרא חד, זהו פשט הדקרה, כמו שאמרנו, ודעת חזל ידוע במשנה בקריטות, שרבי שמעון אומר שבא ללמד ששניהם שקולים, וכבר ביאנו לאל שרבי שמעון לטעמי בסוטה דף למד בית, הוא הולך לטעמו, אבל דעת חכמים הוא סובר שיונים יותר מעודרות או הקופלים לא פחות מעודרות מתורים, אבל דעת חכמים שתורים מעודרים יותר, דוודאי תורים מעודרים יותר מבני יונה, כמו שכתבתי. כן, כתוב אחר כך פסוק ז', והקריבו לפני השם וכיפר עליה וטהרה ממקור דמיה, זאת תורת היולדת לזכר או לנקבה. וטהרה ממקור דמיה, מה זה טהרה ממקור דמיה? אומר הנציב, תתרפא שלא תהא שופעת עוד כלל אפילו דם תואר, שהוא מחליש וכל יהיו. זאת אומרת, אומר, גם דם תואר זה ביטוי של מחלה, זה לא ביטוי של בריאות. זאת אומרת, התורה אומרת שאדם אחרי יולדת זכר, אחרי שבוע, אדם הוא טהור, כמו שאמרנו. אבל זה לא אומר שיש פה בריאות. עדיין זה סימן שעדיין היא חלשה. את זה שיוצא דם זה מעיד עדיין על חושה. זאת תורת היולדת, או ידוע דרשת חזל מכאן בתורת כהנים ובקריטות דף ת', מה זה תורה? זאת תורת היולדת. הגמרא לומדת מכאן שעל כל לידה שאחר מלות צריכה קורבן בפני עצמה. אני אסביר מה שהגמרא אומרת. מה אומרת ככה? אישה למשל שילדה, כן? אישה שילדה, ולא עלינו, לא על אף אחד, אחרי שילדה היא נכנסה עוד פעם להיריון. ומשל, ניתן דוגמה, ילדה נקבה, אז ביולדת נקבה, אם היא יש לה אחרי שבועיים, אז הדם שלה הוא דם טהור, כן? אז היא תיכנס, לא יצויר שתיכנס עוד פעם להיריון, והיא תפיל תוך ימי התואר, תהיה לה הפלה תוך ימי התואר. זאת אומרת, היא נכנסה להיריון מיד אחרי שבועיים שהייתה טמאה, יכולה להיכנס להיריון באופן רגיל, ואחרי נניח 45 ימים היא הפילה. אז עכשיו ככה, הדין הוא שאישה שיולדת צריכה להביא קורבנות, קורבן יולדת, כבש בין שנתו לעולה בין יונה אותו לחטאת. עכשיו, אם היא יולדת יש לה כמה לידות, אז היא צריכה להביא על כל לידה ולידה קורבן. היא חייבת קורבנות, כן, על כל, כן, לידה ולידה. מה הדין? עכשיו, הדין הזה של חיוב יולדת בקורבן זה לא רק בלידה רגילה, גם בהפלה, לא עלינו, גם אז היא צריכה להביא קורבן, כן? גם אז היא צריכה להביא קורבן. מה הדין אם ההפלה הייתה תוך ימי התואר? אז הגמרא לומדת מפסוק שאם היא הפילה אחרי הלידה תוך ימי התואר, היא מספיק לקורבן אחד. אבל כל זה אם ההפלה הייתה תוך ימי התואר. אבל ברגע שהיא יצאה מימי התואר ועברו ה-80 יום של נקבה למשל, והיא הפילה אחר כך, היא צריכה כבר להביא קורבן, עוד קורבן.
אז כל הקורבן הזה זה על מנת לבקש מהקדוש ברוך הוא שיעצור את הדימום?
לא, הקורבן הזה זה גזירת הכתוב. אני אסביר, הקורבן הזה
לא תהיה שופעת עוד כלל.
לא, הקורבן הזה בא למעשה לתת לה אפשרות, כמו שאמרתי, כל עוד היא לא מביאה את הקורבן, היא אסורה לאכול בקודשים ואסורה להיכנס לבית המקדש, להר הבית. ברגע שהקורבן הזה מכשיר אותה, נותן לה את האפשרות למעשה להשלים את הטהרה שלה. השלמת הטהרה היא בהבאת הקורבנות, כן? אז, 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 אבל תלוי כמה קורבנות היא צריכה להביא. זה תלוי במספר הלידות שלה. ולעניין זה, לא רק לידה חשובה כלידה, אלא גם הפלה חשובה כלידה. אבל הפלה, דווקא הפלה שהתרחשה, אחרי שהיא יצאה מתוך ימי התואר שלה.
תאומים זה אותו דבר.
מה?
תאומים זה אותו דבר.
תאומים זה אותו דבר.
אני שואל.
זה רק כוונת
תאומים? לא, אז זה תלוי. אם היא ילדה בבת אחת תאומים, אז זה לא יהיה גרוע. אם היא, למשל, היא תלד בן,
כן.
ואחרי, בן, ואחרי שבוע, נניח, אצלנו היום, אישה יולדת תאומים, הם יוצאים יחד. כן. אבל בחזל רואים שיכול להיות מצב שאחד יצא והשני עוד יישאר. והוא יצא אחרי שבועיים, למשל. כן? אז הפירול שוב, זה, אני רואה את זה כלידה אחת. קורבן אחד, העיקרון שאמרנו, בקיצור, שאישה יולדת שתי לידות, באופן שהלידה מתרחשת, הלידה השנייה מתרחשת תוך ימי התומעה או התארה של הלידה הראשונה, היא חייבת מקורבן אחד. ברגע שהיא יצאה מימי התארה, מתחייבת מקורבן נוסף. כן? טוב, עד כאן. אתם רצים לתקופה? Thank you.